מוריי ורבותיי, אנחנו עוסקים במנחת הסוטה. במנחת הסוטה, לעניות דעתי, קודם כל צריך להתבונן בפרשה כדרכנו, שיש לנו בהתחלה את הסתירה ואת הקנאה. על זה דיברנו בתחילת הזמן, זה לא הנושא שלנו ולכן אני אפילו לא אזכיר כרגע. ופסוק תתבר, פסוק בעל חשיבות. והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית היפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות היא מנחת זיכרון מזכרת עוון. אני חושב שהמנחה היא חלק אינטגרלי מהבאת האיש את אשתו אל הכהן. זה ממש זועק. והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, מיד נפרט בכלים למדניים מה המשמעות. כי מנחת קנאות היא מנחת זיכרון מזכרת עוון. יש פה שלושה מרכיבים בתיאור המנחה: מנחת קנאות, מנחת זיכרון, מזכרת עוון. זה שלב א', זה שלב המבוא שהוא מביא. שלב ב', והקריב אותה הכהן, דיברנו, והעמידה לפני אדוני, זה חשוב מאוד, הערכנו מאוד בדיבור על העמדה לפני השם, ועל העמדה בשער ניקנור, ואין לפני השם אלא בשער ניקנור, ואז יש עניין המים, והעמיד את הכהן את האישה לפני אדוני, ופרה את ראשה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא. וביד הכהן יהיו המים המרי המעורים. לפני שאנחנו רואים את המשנה ועוד מקורות על בשביל ליגע אותה, פה זה דבר ממש מעניין, שהכהן מעמיד את האישה לפני השם, הוא פורע את ראשה, ונותן על כפיה את מנחת הקנאות. וביד הכהן יהיו מאמרים המעוררים. כלומר, זה ממש זועק בניגודיות. יש לנו את האישה, פורים את ראשה, ומנחת הזיכרון זה חלק מהמציאות שלה, וביד הכהן המאמרים. ואז יש את השבועה, ותיאור על המים המעוררים, ואז יש לנו וישקע את האישה את מאמרים המעוררים, ובאבא ימראה למרים. כתוב וישקע, ואחרי זה כתוב, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. אם היה רק את זה, מה היינו אומרים? שיש השקיה, ואחרי זה יש את מנחת הקנאות, שהכהן לוקח מיד האישה. בספרי זוט הזה מדמים את זה לביקורים אפילו. ואחרי זה בא פסוק אף זין, והשקע את המים, והיים נטמאו, וקמץ את המנחה, ואחר ישקה את האישה. כלומר, מבחינה ספרותית, יש פה בעיה לא פשוטה. אני מבין, הרב מיכאל, שאתם דנתם בזה גם כן, יש פה בעיה לא פשוטה, יש וישקע ויש וישקע. אין לי ספק, תכף נדון בזה בכלים של מחלוקות התנאים, שאם כתוב ואחר ישקה את האישה, סימן שזה הפשט, אבל זה לא פותר אותי לשאול, מדוע כתוב קודם וישקע את האישה? ונדבר על זה מיד. עכשיו, אנחנו צריכים לעסוק בכמה דברים במנחה. אחד, השם של המנחה. שניים, של מי המנחה. שלוש, הייחודיות של המנחה ביחס לשאר המנחות. בואו נעבור על הנקודה הראשונה, וזה שם המנחה. בתחילה בפסוק תתבב מה נאמר? כי מנחת קנאות הוא... זה שאלה טובה מה שאתה שואל, ודנו בזה. מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת עוון. לכאורה יש למנחה שלוש שמות, מנחת קנאות, מנחת זיכרון, מזכרת עוון. אמנם זה לא הכרחי, כי אפשר להגיד מנחת קנאות ומנחת זיכרון, ומה זה זיכרון? זיכרון זה מזכרת עוון. אבל יש לפחות שלושה דברים. בפסוק י"ח, ומיד הכהן את האישה לפני אדוני פרה את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות. מה ירד? מזכרת עוון ירד. אפשר לפרש שמזכרת עוון זה הפירוש של מנחת זיכרון, כמו שאמרתי קודם, וממילא לא ירד כלום. בכל זאת, אני חושב שלא כתוב פה מזכרת אבון. הזכרתי בשיעור שלי, אני תמיד דן בשתי שאלות, אני אינני עובד במשטרה לברר מה נכון. אני שואל קודם כל מה כתוב, גם אם אני מסיק שזה מעבר למה שכתוב, השאלה למה התורה כותבת כך ולא כותבת אחרת. בפסוק כ"ה נשאר רק מנחת קנאות, ומנחת הזיכרון ירד, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניב את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה למזבח. ממש יש פה פיחות בשמות, יכול להיות שמשאירים ביד האישה את האופציה שהמנחה אינה מזכרת אבון. בהתחלה היא מזכרת אבון, אבל יכול להיות שהאישה נקטה ונזרע זרע, ומכיוון שיכול להיות שהאישה נקטה ונזרע זרע, לכן בסוף שמביאים לאישה נותנים לה את האופציה וקוראים למנחה רק מנחת קנאות, ולא קוראים למנחה מזכרת אבון. בסוף הפרשה חוזרים שוב לאבון. כתוב וניקה איש מאבון, והאישה היא תישא את אבונה. יכול להיות שמזכרת אבון מתייחס אל האישה, ולכן אם נזרע זרע היא רק מנחת קנאות. זה כל זה אמרתי לפי פשט הפרשה. אבל במדרשים יש לנו דיון על עניין האבון. בספרי מופיע מנחת זיכרון, שומע אני זכות וחובה, תלמוד לומר מזכרת אבון, כל הזיכרונות שבתורה לטובה, וזו לפורענות דברי רבי טרפון. כל הזיכרונות שבתורה זה לא תמיד לטובה, זכור את אשר עשה לך המלאק, זכור את אשר עשה השם לך למרים, אבל אני לא דן על הנקודה הזאת, היא נקודה שולית. רבי טרפון אני חושב לומד את התורה בפשוט.
זה זיכרון לפני השם.
כן. אני חושב שהרב עמיחי צודק שאומר הזיכרון זה לא סתם זיכרון, זה זיכרון לפני השם, ותמיד ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם, וזה מה שאומר רבי טרפון, אני מקבל את ההסבר הזה לגמרי, ממה שאומר הרב עמיחי זה ממש יפה, וזה לא יפה, זה הפשט. מנחת זיכרון שומע אני זכות וחובת, אני אומר מזכרת אבון. כלומר רבי טרפון מסביר את העניין כמזכרת אבון של הסוטה, ולכן היא נקראת מנחת זיכרון מזכרת אבון. אני חושב שאם זה באמת נכון שזה אבון, כאשר מעבירים את המנחה אליה, אי אפשר לתת למנחה שאומרים אבון כאשר יש אופציה שהיא לא חטא, ולכן מורידים את המזכרת אבון. מה? לא הבנתי. נכון. ואני חושב שרבי טרפון מאוד פשוט. רבי עקיבא, שכדרכו דורש את התורה, והוא איננו מחויב לפשט, אומר, אף זו לטובה, שנאמר, ואם לא נתמת האישה, אין אלא מזכרת אבון, מזכרת זכות מניין, תלמוד לומר, מנחת זיכרון בכל מקום. כלומר, רבי עקיבא דורש את זה ככה, מנחת קנאות. איך הביטוי בהתחלה? כי מנחת קנאות הוא, מנחת זיכרון. למה כתוב מנחת זיכרון ואחר כך איזה מזכרת אבות? כי יש אופציה של זכות. כלומר, רבי עקיבא בא ואומר, המנחה איננה רק קשורה לאבון, אלא המנחה יש בה את האופציה האחרת, ולדרכנו זה מסביר את הכל בצורה ממש מצוינת. רבי ישמעאל אומר, מנחת זיכרון כלל, רבי ישמעאל, תשימו לב, רבי עקיבא דורש מנחת זיכרון מכל מקום מהריבוי, הוא דורש את זה מכלל, מנחת זיכרון כלל, מזכרת אבון פרט, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. היא אומרת כן, לא נמצאת מידת הדין מקופחת, שהיה בדין לבעל הדין לחלוק, וכי איזה מידה מרובה, מידה טובה, מידת פורענות. ואומר מידת הטוב, אם מידת פורענות ממועטת, הרי היא מזכרת אבון, מידה טובה מרובה, דין הוא שתהיה מזכרת זכות. זאת היא מידה בתורה, כל כלל ופרט שדרך הדין לוקה בו, נתקיימו זה וזה. אל תלקה דרך הדין, כיצד נתקיימו זה וזה? אל תלקה דרך הדין. אם הייתה טמאה פורענות פוקדתה מיד, אם יש לה זכות, זכות תולה לה 3 חודשים כדי הכרת עובר דבי אבא, יוסי בן חנן רבי אליעזר בן יצחק איש הדרו אומר תשעה חודשים, שנאמר ונקטע ונזרע זרע, מהזרע בן תשעה חודשים אף זכות תשעה חודשים, רבי ישמעאל אומר 12 חודש, ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר וכולי. כלומר יש לנו מחלוקת של שלוש שיטות בתנאים. רבי טרפון סובר שהמנחה היא רק מזכרת אבון, רבי עקיבא מביא שהמנחה היא או מזכרת אבון או מנחה, או מנחת זיכרון, ורבי ישמעאל אומר שהמנחה היא מזכרת אבון, ויש בה מרכיב זכות שתולה בתוך מזכרת האבון. אלה שלוש שיטות שיש בתנאים ביחס למנחה ומשמעותה. מה ביאור וניקה איש מאבון? השאלה היא, האם הפסוק נאמר גם במקרה והיא תאורה, וגם על זה נאמר וניקה איש מאבון, או וניקה איש מאבון נאמר במקרה שהיא מתפוצצת. אבל אם היא לא מתפוצצת, אין צורך בניקה איש מאבון. יש לנו מחלוקות במדרשים. בספרי נאמר, מניקה איש מאבון, שלא יאמר אוי לי שהרגתי בת ישראל, אוי לי שנבלתי בת ישראל, אוי לי שהייתי משמש עם הטמאה. לכך נאמר וניקה. כלומר, הדעה הראשונה בספרי סוברת, מניקה איש מאבון מדובר מתי? כאשר מדובר שהיא נטמאה, אז יש וניקה ואיש מאבון. שמעון בן עזאי אומר, בתהורה כתוב מדבר, הוי והביאה עצמה לידי דברים הללו, אף היא לא תצא מידי פורנות. לכך נאמר, מניקה איש מאבון, והאישה ההיא תישא את אבונה. תשימו לב שיש הבדל גדול. בשיטת התנא קמא וניקה איש מאבון כאשר היא באמת טמאה. מה הדין אם היא טהורה? לעניות דעתי לא ניקה איש מאבון לפי תנא קמא. למה אם היא טהורה לא ניקה איש מאבון? כי מתורה, מה עשית את זה? מה רוח קינה? זה לא רוח טהרה, זה רוח טומאה. יש לך אישה טהורה ואתה עושה את זה. לכן לפי דעת התנא קמא בספרי, שבניקה איש מאבון מדובר במצב של טומאה, ולא נאמר במצב של טהרה, כי במצב של טהרה לדעתי אין וניקה איש מאבון. זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה, וזה חוזר לדיון שהיה פה עם הרב חנן ואיתי בתוך כל הדיון, למה הוא הגיע לכל הפייט הזה ולא דיבר איתה בצורה עניינית וכל מיני דברים. אבל מה שברור פה שיש הבדל אדיר בין דעת התנא קמא, שדעת התנא קמא שבניקה איש מאבון מדבר על טומאה ולא מדבר על טהרה. לדעתי בטהרה לא ניקה מאבון, בניגוד לשמעון בן עזאי שאומר שבתורה כתוב מדבר, וגם בתורה היא נושאת את אבונה. אלה שתי התייחסויות שונות. ומה הדין בתורה? הוא ניקה מאבון, כלומר הוא בסדר. ולכן המחלוקת הזאת בספרי לעניות דעתי היא מחלוקת מאוד חשובה. כן. מה שמעיין אומר שיכול להיות שניקה איש מאבון בזמן שהיא טמאה, בזמן שהיא טהורה פשיטה שניקה איש מאבון, זאת אפשרות, אני לא שולל את זה, אינני יודע להכריע בין שני הדברים, זו אפשרות שיש בה היגיון. בהמשך הספרי דורש רבי עקיבא במפורש שהאישה נושאת את אבונה רק כאשר האיש מנוקה מאבון, זה כדעת התנא קמא. רבי עקיבא אומר, בא כתוב ללמדך שסוף זו למות, וצוותה בטנה ונפלה ירחה. למה נאמר וניקה איש מאבון? כשהאישה מנוקה מאבון, האישה היא תישא את אבונה, ולא כעניין שנאמר, לא אפקוד על בנותיכם, כי תזנן על קולותיכם, כי תנאפנה. כי הם עם הזונות ייפרדו, ועם הקטרות יזבחו, ואם לא יבין ילבט. אמרנו, הואל ואתם רודפים אחר הזנות, אף המים לא יבדקו את נשכם. לכך נאמר ונקרא איש מעוון. כלומר, מה אומר רבי עקיבא? שהאישה נושאת את אבנה רק כאשר האיש מנוקה מעוון. תפיסה מדהימה. אין זכות לאיש לבוא אל האישה כאשר הוא לא נקי. תדעו לכם, זה אחת הבעיות הגדולות שיש, שאדם לא נקי מטיל את הבעיה בזולת. ובעניין הזה לא נמצאת פרשת סוטה, תבינו איזה דבר נפלא יש כאן. עכשיו יש פה עוד שאלה, למה המנחה נקראת מנחת קנאות בלשון רבים? מה?
איך כל
הדיון נשאר כשהתגלגל לזכות עולה ואת הסיפור הפוחד של איש, איך זה קשור לשאלה? אני אענה לך. אני אענה לך למה זה קשור. כי אני חושב שהמנחה היא מזכרת עוון, ולכן אני חושב שיש זיקה בין שתי השאלות האלה. ככה אני חושב.
זה לא. זה לא דימדנו.
שהמנחה היא מזכרת עוון, השאלה מתי יש משמעות למנחה כמזכרת עוון. האם המנחה היא מזכרת עוון, הגדרה של המזכרת עוון גם בתהורה, או שהמזכרת עוון היא רק כאשר היא טמאה, ואם היא לא תהורה היא לא מזכרת עוון, אלא היא רק מנחת קנאות. זה קשור מאוד. עכשיו זה מאוד קשור. כשאני לוקח את הפרשה, ויש מזכרת עוון, מזכרת בלי עוון וקנאות. ובסוף יש שוב חוזרים לעוון. אז אני חושב, וזה חוזר בדיוק למה שאני טוען, שהמנחה היא לב הסוגיה. היא לא איזשהו דבר פרטי.
למה דווקא המנחה היא לא מזכרת? דווקא הנושא של עוון זה אפילו יוסיף
כמו תלמיד. אני אענה על זה בהמשך, בסדר? ואם אני לא אענה תשאל אותי, בסדר? הרב מיכאל. לגבי המנחה שנקראת מנחת קנאות בלשון רבים, בספר נאמר שתי קנאות, שם שקנאה לבעל, כך קנאה לבועל, שם שקנאה למטה, כך קנאה למעלה. כלומר, כאשר יש ערבוב של העולם, יש פה קנאות, העולם כולו מסתבך. בספר זוטה מופיע ובעוד מקורות, מגיד שמביאה מנחה אחת לשם שתי קנאות, לכן קוראים לזה מנחה קנאות. עכשיו, ישנה שאלה לדעתי מרתקת בכל קנה מידה, אין לי ביטוי אחר. בהתחלה שלמדתי חשבתי שזה רק דעת הירושלמי. אחרי זה הבנתי שזה גם דעת רש"י ותוספות בבבלי. יש לנו שאלה של מי מנחת הקנאות. תנו לי לתת הקדמה. בכל קורבן יש לו ביילים. מי הביילים של הקורבן? מי שתורם את הקורבן או מי שעל שמו הקורבן? ברור שמי שעל שמו הקורבן, אני יכול לתרום לרב עמיחי קורבן עולה. ואני אומר כך, מתנה ממני קורבן עולה. והרב עמיחי ילך לבית המקדש ויקריב את קורבן העולה. של מי הקורבן? שלי או שלו? ברור שהקורבן של הרב עמיחי ולא שלי. זה שתי שאלות, מי מממן זה דבר אחד, אבל השאלה של מי הקורבן זה עבור מי הקורבן. זה ממש שתי שאלות. בואו לאור זה נקרא את הפרשה. והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה. של מי הקורבן? שלה. למה הוא מביא? מיד נענה, אבל זה לא משנה. הוא צריך להביא את הקורבן, ושל מי הקורבן? הקורבן זה קורבנה. עליה? עשירית האפה קמח שעורים. דרך אגב, יש לי בקשה. שתוך כדי שאני מדבר שמישהו יבדוק האם יש עוד מנחה בתורה שקוראים לה קורבן. איזה? אז תבדוק. בסדר, תבדקו. והביא האיש את אשתו אל הכהן, הביא את קורבנה. עליה עשירית האפה קמח שעורים, לא יצוק עליה שמן, לא ייתן לבנה, כי מנחת קנאות היא... קיבלתי, גמרנו, בסדר. אני רק שאלתי. אני לא בנה על זה כלום. אז קודם כל קורבנה, ולכאורה פשטות המדרשים שזה קורבן שלה. בספרי מופיע והביא את קורבנה עליה, כל קורבן שעליה דברי, אני חושב זה רבי ישמעאל, אני לא בטוח. כלומר מה הוא אומר? שאישה צריכה להביא קורבן הבעל מממן. למה הבעל מממן? כי לבעל יש כסף, כל מה שקנתה אישה קנה בעלה, אז אם אישה חייבת קורבן, כל קורבן שהיא צריכה להביא, הבעל צריך לממן. כלומר, המימון של הבעל הוא לא ראיה שזה לא קורבנה. חכמים אומרים, לא כל קורבן הוא צריך לממן.
נוגע לקורבן מטרח, כשהתורה מציגה לנו קורבן מטרח, ויקרא כאילו, מציגה, בנפש כי תקריב קורבן מטרח להשם, כלומר הכי בסיסי.
מה שאתה אומר, ידיד, מה שאתה אומר זה נפלא, לא סתם נפלא. נפש מופיע רק על מנחה, וכתוב כאילו הקריב את עצמו, ולכן זה שבוחרים במנחה אצל הסוטה זה משמעותי, ואני ארחיב על זה את הדיבור בהמשך, מה שהבטחתי גם לרב עמיחי. והביא את קורבנה עליה, כל קורבן שעליה, כלומר זה שהוא מביא זה לא ראה בכלל, יש דין על כל הקורבנות שהבעל מביא. אם אישה מתחייבת קורבן, הבעל צריך להביא קורבן. אם אישה יולדת, הבעל צריך לקנות לה את הקורבנות. חכמים אומרים, קורבן שמכשירה לו, כגון זווה, יולדת, הרי זה מביא משלו, ואין מקיץ מכתובתה. קורבן שאין מכשירה לו, כגון שכיפחה נזירות בראשה, או שחילה את השבת, הרי זה מביא משלו ומקיץ מכתובתה. אומר, מה פתאום שהבעל יפסיד? בגלל שהיא משתגעת ועושה נזירות, איזה קורבנות הוא צריך לממן? הוא צריך לממן רק קורבנות שלא יש אינטרס, שזה מתיר לו. אבל קורבן רגיל אין צורך. קורבן סוטה לאור זה, ברור, מובן מאוד, למה? כי היא אסורה לו. ועכשיו כל הקורבן הזה, בשביל להתיר אותה, הוא שם את זה מעין קורבן יולדת. מכנה משותף. בכל שיטות התנאים שהקורבן הוא שלה. השאלה למה הוא מממן? לפי התנא קמא כי את כל הקורבנות הוא מממן, ולפי חכמים זה לא כי את כל הקורבנות, אלא את הקורבן הספציפי הזה הוא צריך לממן בגלל האינטרס. אבל כך או כך המדרשים קראו את התורה כפשוטם, כמו שהרב נריה שאמרתי לו אתמול את הירושלמי, הוא היה באלם, כי פשט התורה קורבנה, וגם המדרשים הבינו ככה. אותו דבר בספרי זוטה, והביא את קורבנה עליה, יכולה בזמן שחיללה שבת, תלמוד לומר קורבנה, כשאמר את קורבנה לרבות קורבן נגעה וזיבתה, אותו עיקרון. הרמב"ן, אני קופץ לרמב"ן אף על פי שאני לא עובד לפי הסדר, רק בשביל חדות המחשבה. בתוך פירושו לתורה, אצלנו בפרשה, בתוך שקלא וטריא על נושא אחר, ולפי דעתי תם כי מנחת קנאות הוא, יחזור על ראש הפסוק, יאמר שיביא האיש את הקורבן על אשתו, כלומר במקומה, כי מנחת קנאות היא להזכיר אבונה, ואיננו ראוי שתביאנו היא משלה, אבל הוא יקריב מנחה לשם שיקנה את קנאתו, וינקום את נקמתו ממנה. תפיסת הרמב"ן היא רדיקלית לחלוטין. הקורבן הזה לא שייך שהאישה תביא אותו. הקורבן הזה הבעל מביא וזה קורבן שלו. תפיסה ממש קיצונית לצד השני. בירושלמי מופיע דבר מרתק. מה מופיע דבר מרתק? מנחת הסוטה היא מנחת השותפין של הבעל והאישה. לפני שאני קורא את הירושלמי, זה ממש ממש מרתק. אני חושב שהרמב"ן ודאי לא לפי הפשט. הפשט הוא בוודאי כפי המדרשים. הפשט הוא בוודאי זה קורבנה. אבל פתאום בא הירושלמי ותרם נראה ש...
שאלה קשה, כי באמת אין דבר דומה בתורה כולה. מבחינת הניסוח של הפסוק. שהפסוק אומר במפורש שמישהו מביא על מישהו.
אני מקבל את מה שאתה אומר. נכון, ולכן הוא הגיע למסקנה הזאת, זה חידוש גדול. בשאר הדברים לא צריך להגיד כתוב הביא, זה תולדה של דיני ממונות, זה כל המדרשים. אבל פה, למה התורה צריכה לתרוח? צוות ילך לדיני ממונות. היא צריכה להביא קורבן, מי? לך לבית דין והוא יגיד שהבעל יביא. אבל פה התורה כותבת והביא. עכשיו בא ירושלמי שני אחד, בואו רק נגמור להציג. בא ירושלמי. ואומר זה קורבן השותפין, אני חושב שזה מרתק בכל קנה מידה. מדוע זה מרתק בכל קנה מידה? יש פה זוגיות שעלתה על סרטון. הזוגיות שעלתה על סרטון פותחת, הבעל מאוד דומיננטי והאישה במידה מסוימת נמצאת בעמדה מאוד בעייתית. עכשיו יש קורבן, וכאשר עומדים לפני השם הם צריכים לעמוד לפני השם באוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ושניהם עומדים לפני השם. זה קורבן השותפים, זה חידוש לא נורמלי. בואו נראה את לשון הירושלמי. מנחתה מלמד שהיא קדשה לשמה. שם שהיא קדשה לשמה, כך היא קדשה לשמו. יש דין בקדושת קורבן, שקדושת קורבן מקדשים אותו לשם הבעלים ולשם סוג הקורבן. ודנו בזבחים בעריכות בדבר הזה. ולכן אומרים, אתה צריך בהקדשת הקורבן, שזה יהיה לשמה וזה יהיה לשמו. בירושלמי אין אפשרות להבין אחרת, בבבלי אפשר להידיין. בירושלמי זה מהפכה, אין לי ביטוי אחר. קורבן הסוטה, מנחת הסוטה, זה קורבן השותפים. זה קדוש לשמו ולשמה. אין ביטוי יותר חד מאשר זה. גם הראשונים ראיתי, ראיתי לבת ירושלמי. גם תוספות הביא את הירושלמי הזה והבין את החידוש שלו. זה חידוש מאוד גדול, וקיבל אותו. וגם רש"י קיבל אותו בבבלי. אבל אני לא יכול להתעלם שהירושלמי אומר את זה בשם המפורש, ואין מה להידיין. עכשיו, מה קורה שעל זה יש דיון גם בבבלי, בקורבן של כהן וסוטה? לאכול אינה יכולה מפני שותפותו של האיש. סליחה, תני רבי חייא ופליג, לקרב כליל אינה יכולה, דילגתי. תני רבי חייא ופליג, לקרב כליל אינה יכולה מפני שותפותה של האישה. כל מנחת כהן כליל תהיה, אבל האישה, אין דין כזה כל מנחת כהנת, זה רק דין בכהן. מכיוון שהמנחה הזאת היא מנחת השותפים, אנחנו יוצאים בבעיה. בלשון אחרת, אם אני וישראלי נודבים קורבן מנחה, אז אנחנו יוצאים בבעיה. כי אני כהן, אז כל מנחת כליל תהיה, והוא הישראל לא. ולכן הוא אומר, כליל אינה יכולה מפני שותפותה של האישה. לאכול אינה יכולה מפני שותפותה של האיש. אמר לי, הקומץ יקרב לעצמו והשיריים קרבים לעצמן. ואת אמרת מנחתה, אמר ידי אשתה יקרא אשתה עם מתניתין. אוהבי את קורבנות עליה. אני חושב שהדברים האלה ברורים מאוד, שהקורבן הוא קורבן השותפים. יש איזו משמעות יוצא דופן, אני חושב, שלפני שמשקים אותה, שניהם מביאים ביחד קורבן. אומר רש"י, ודווקא ג' עמוד א', בסוגיה של הכהן, ואינה עולה כליל שיש לה חלק בה, שלכפרתה היא באה, ואין מנחת זר ובת כהן קרבין כליל ולא מצה. אומר במפורש שיש לה חלק בה. חלק בה, מה זה אומר? שזה שותפות. גם תוספות על אתר, תוספות ארוך, אני לא אקרא את כולו, הוא מביא את הירושלמי שאני מצאתי וחשבתי שזה מציאה שלי, מי הוא בירושלמי, ואומר את הדברים. גם הדברי יציב, רבי עקיבא איגר, אמרי הפנים, עוד שמו לב לירושלמי הזה, פרשו את הירושלמי כפשטותו. בדברי יציב הוא כותב, לפי קט שכלי, אפשר לפרש דעי קדושה לשמה, ילפי אני מנחתה. מכל מקום שהיא קדשה לשמה, היינו כשאינה מפגלת, ונשארת לשמה, כך היא קדשה לשמו. ואת מכוח היקושי הדבעלים מפגלים. לא ייכנס לכל דבריו, גם הוא הבין ככה דברי יציב, בדיוק את מה שאני טענתי לזה. עכשיו, עד כאן בואו נעשה סיכום. אנחנו רואים שהמנחה היא מרכיב מרכזי בפרשת הסוטה. הבעל מביא את האישה ומביא את המנחה. זה ממש מתואר בהתחלה כמנחה. אחר כך המנחה נמצאת בסנדוויץ' בין שתי השקיות. כאשר הפשט באמת לגבי ההשקיה זה אני אדון בסדר בהמשך, ואני חושב שהמנחה הזאת היא מהותית, אני אסביר בהמשך יותר את משמעותו. אין לנו הרבה תחומים, המשנה עושה לנו פה כללים, המשנה בתחילת הפרק השני מסכמת את ההבדלים בין מנחת סוטה לשאר המנחות. וזה לשון המשנה בתחילת הפרק השני. היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית, ונותנה על ידיה כדי ליגעה. כדי ליגעה, הירושלמי סובר שזה בשביל שיהיה לה אימה, ולא כדי להגע, הפשט הוא כמו שכתוב במשנה. כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת, זאת תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת. ההבדל הראשון הוא הבדל בתהליך ההבאה וההקדשה, שכל המנחות תחילתן בכלי שרת וזו לא. הבבלי מקשה על זה, אבל אין לי ספק שהפשט לא כדעת הבבלי, מיד אני אסביר מה הפשט. הירושלמי לא אמר את מה שהבבלי אומר. אני חוזר עוד פעם, כל המנחות תחילתן וסופה בכלי שרת, וזו תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת. כל המנחות טעונות שמן ולבנה, וזו אינה טעונה, לא שמן ולא לבנה. כל המנחות באות מן החיטין, זו באה מן השעורים, ואני מוסיף, המנחה היחידה בתורה שכתוב שהיא באה משעורים, זה מנחת סוטה. דייקתי בלשוני, לא אמרתי שמנחת עומר היא לא שעורים, אבל שכתוב שעורים זה רק מנחת סוטה. מנחת העומר, אף על פי שבאה מן השעורים, היא הייתה באה גרש וזו באה קמח. ואז בא רבן גמליאל שחותם את המשנה כשם שמעשה, מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה, זה מסביר לנו את עניין השעורים ואת עניין הקמח ולא הגרש, כפי שנפרד במשך. בואו נעבור על הדבר הראשון. כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת, וזאת תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת. בבבלי מקשים על זה. בבבלי שואלים ורימינו, זה לא מסתדר. סדר מנחות כיצד? אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלטות של כסף ושל זהב, ונותנה לתוך כלי שרת, ומקדשה בכלי שרת, ונותן על השמנה ולבונתה ומליחה אצל כהן, ואני מדלג על הכל, ואני קורא את הפן של הקושייה, קטני מיד בקלטות וכלי זהב. כלומר, שואלת הגמרא שאלה טובה, מה אתה אומר שכל המנחות באות בכלי שרת? זה לא נכון. היו מביאים בקלטות וכלי זהב. כשאדם מביא מהבית מנחה ומביא בקלטות, אז איך המשנה מחלקת ביניהם? אמר רב פאפה, אימה בכלים הראויים לכלי שרת. באמת לא משכנע אותי. לא משכנע אותי בכלל. ואז אומרים בכלים הראויים לכלי שרת, מתחיל דיון צדדי. האם כלי שרת שהסן של עץ, אם יכולים להיות כלי שרת, ואז מביאים איזה משהו צדדי, שבפחותין יש דין צדדי, הקריבה עונה לפחתך, ירצה השם, וכולי. אני חושב שההסבר הפשוט הוא אחר לגמרי. ברור שכל המנחות מביאים אותם לא בכלי שרת בהתחלה. מגיעים למשכן ומה עושים? שמים אותם בכלי שרת. כלומר, ההבאה מהבית ברור שהיא לא בכלי שרת. אבל במנחת העומר שמים אותם בכפיפה מצרית, וזה נשאר על ידיה בכפיפה מצרית. כלומר, זה נמצא הרבה זמן עד ששמים את זה בכלי שרת. זה פשט המשנה, ולכאורה לא כמו שאומרת הגמרא. מה שהגמרא אומרת זה דוח הגדול בכלים הראויים לכלי שרת. אם אני אקבל את דרכו של הרמ"א מפנו והגאון מווילנה, שמה שהתינוק מבין בפשט משנה, רב פאפה זה לא מה שהתינוק מבין בפשט משנה. מה שאני מסביר זה נפלא, אבל זה לא רק תירוץ, זה מעצים את מנחת הסוטה. מה זה מעצים את מנחת הסוטה? מביאים את הסוטה לבית המקדש, נכון, אל הכהן. אבל מה התכלית? התכלית לנתק מהמציאות של העולם של החול? לא. המציאות בבית המקדש להתמודד עם המציאות של מה שהיה קודם. זה לא איזה רק אקט משפטי ברורי. ולכן באה המשנה ואומרת, יש עניין של זמן רב שצריכה להיות עם הכפיפה המצרית. וזה מה שמופיע בספרי, ואחר כך המשנה, נתן על כפי הבחנין, אומר משום רבי אליעזר, כדי להגעה. כדי שתחזור בה, אבל הדברים קל וחומר, אם כך עשה מקום הלווה רצונו על אחת כמה וכמה, ואני מוסיף שגם בלי כדי להיגע, גם המשנה אומרת אותו דבר כדי להיגע, ורק אחרי כל העבודות, היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה מצרית, ונותנה לתוך כלי שרת, ונותנה על ידה, וכהן מניח ידו מתחתיה ומניפה, ובספרי זוטה, אם אני לא טועה, מדמים את זה להבאת ביקורים. כלומר, יש פה עניין מהותי של ההבאה, של הכלי חול, ואני ממתין עד שאני צריך להקריב, רק אז אני מעביר את זה לכלי שרת. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, מנחת שעורים. מנחת שעורים, אין לנו בכל התורה שעורים במנחה. מנחת העומר היא שעורים, בתורה לא כתוב במפורש. בספרי כתוב, שעורים למה נאמר שהיה בדין? אוי לו מנחת חוטא בעל החטא, וזו בעל החטא. אם למדתי למנחת חוטא, שנה בא אל החיטים, אף זו לא תבוא אל החיטים. תלמוד לומר שעורים. אני חושב שיש פה עניין מהותי בצורה שלא תתואר. יש הבדל מהותי בין מנחת סוטה למנחת חוטא. זה לא אותו דבר. אנחנו לא מוכנים לזהות מנחת סוטה למנחת חוטא. יש דברים דומים, שניהם חטאו, אבל חטא של הסוטה הוא חמור 10 מונים מחטא בשגגה. מדוע הוא חמור 10 מונים? מכיוון שיש פה את הפגיעה החמורה ביותר. גם אם, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה לדעתי חמור ממזיד, כי זה לא חטא נקודתי, זה חטא שמגלה על כל שבר הברית, ולכן זה שונה באופן מהותי. היה לך ומינה לזהות, אומרים לך אל תזהה את זה, גם אם יש דמיון לגבי שמן ולבונה, אל תזהה מנחת חוטא למנחת סוטה. מנחת סוטה היא ייחודית. ואז בא רבן גמליאל, שחוזר על זה בכמה מדרשים, הניחו לי סופרי ואומרה כמין חומר, אבל נראה הוא כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. עכשיו אני רוצה לבוא ולומר משהו. כל הדרשנים, ביניהם הרב קוק, ביניהם רם הכהן, שלא תחשבו שאני פוגע מישהו, אוהבים לדרוש על מנחת העומר ומנחת שתי הלחם, שמתחילים בסעורים במאכל בהמה ומגיעים בסוף למאכל חיטים, שזה מאכל אדם. אני חושב שזה דרוש מאוד יפה. לא נאמר בשום מקום בשס שמנחת העומר היא מנחת בהמה. ולכן לא סתם התורה לא כתבה שזה סעורים. נכון שזה סעורים, ותכף נראה מה עושים מהסעורים, מדמים אותם לחיטים, כי מנחת העומר היא לא מנחת בהמה. בניגוד לדרשות היפות של כולם, כולל רם הכהן. זה דרשות נחמדות, זה לא נכון. זה נכון שיש התפתחות בין שעורים לחיטים. מדובר בתחילת הקציר, ולכן התורה בתארתה לא כותבת שזה שעורים. אל תזהה את מנחת העומר עם מנחת סוטה, כפי שהדרשנים רוצים לזהות. זה לא אותו דבר. מנחת סוטה היא מאכל בהמה. מנחת העומר אינו מאכל בהמה.
הרב, חייבים להסביר ככה את מנחת סוטה כמאכל בהמה?
לא.
חייבים ללכת עם רבן גמליאל?
לא. לא, אבל גם אם אני לא אלך עם רבן גמליאל, וגם אני אמתק את מאכל בהמה, בוודאי זה שעורים ולא חיטים, ובוודאי זה שונה ממנחת העומר. לקחתי אותו כטריגר, אני לא חושב, אני חושב שאתה צודק. עכשיו, הדבר הנוסף, קמח ולא סולת, ואני הוספתי ולא גרש. המשנה אומרת, כל המנחות באות מן החיטים, וזו באה מן השעורים. מנחת העומר, אף על פי שבא מן השעורים, היא הייתה באה גרש, וזו באה קמח. אומר לנו רש"י, באה גרש, דכתיב גרש כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. סרט מנחות, אמרינן, במנחת העומר הכתוב מדבר, גרש בשעורים מובחר שבו, מנופה ביוד ג' לפה, כאין סולת חיטים. קמח, הכל מעורב כמו שנתחן. אני חושב שדבר רש"י זועקים לשמיים בהבדל האדיר בין מנחת העומר למנחת סוטה. אנחנו צריכים להיזהר מדרשנות שלוקחת בצורה לא מדויקת ומשווה דברים. זה בכלל לא אותו דבר. אין שום דמיון. מנחת העומר הופכים אותה לקמח. הכל מעורב כמו שנטחן. גרש נפה כאין סולת חיטים. מביאים את העומר כי זה ראשית הקציר, נכון? כי יש לנו מנחת שתי הלחם. נכון שיש תהליך. אבל צריך להגדיר את זה מדויק יותר. צריך להגדיר את זה מעודן יותר. ויקרא כתוב, ואם תקריב מנחת בקרובים להשם אביב כלוי באש, גרש כרמל, אומר רש"י לשון שבירה ותחינה וכולי. כן גרסה נפשי. אני רוצה להגיד לכם פעם, רק אני אגמור, הספרי אומר, קמח למה נאמר שהבדין נועל מנחת חוטא בעל חטא, וזו בעל חטא, אם למד אין מנחת חוטא שאינה באה אל הסולת, תבזו לא תבוא אל הסולת, תלמוד לומר קמח. תראו בכמה דברים אנחנו יוצרים שוני בין מנחת חוטא למנחת סוטה, אלה שני דברים. אני רק רוצה להגיד לכם פעם ביישוב פה, כל האנשים הבריאים אמרו לי, תשמע, כדאי, יש זה מקום שתוכנים את החיטים לבד, במתחנת יד, וזה בריא, וזה קמח מלא. טוב, קניתי איזה 5 קילו מהקמח מלא הזה, זה כמו יגרס בחצץ שיניי זה היה. זה היה משהו נורא. זה מנחת סוטה. הבנתם? ממש, זה היה משהו היום ונורא. זה היה זה. החוכמה להגיע לרמת קמח, ולא אכנס לשאלת הקמח מלא או לא. עכשיו, הדבר הנוסף, שכל המנחות טעונות שמן ולבונה, וזו טעונה לא שמן ולא לבונה, כפי שמופיע בספרי, לא ישים עליה שמן, מגיד, שאם נתן עליה שמן עובר בלא תעסק, שם שעובר על שמנו כך עובר על לבנותו. אמרת, על השמן יהיה עובר, שאין יכול לחזור ולקטוע, הלבנה לא יהיה עובר, שיכול לחזור ולקטוע, אתה אומר, לא ישים עליה שמן. רואים שיש לב, זה לא רק היעדר שמן, זה יש איסור שמן. בבבלי יש דיון שוב ליחס עם מנחת חוטא. כל המנוחות טעונות שמן ולבונה, היקה מנחת חוטא דרחמן אמר לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, הריקה אמר, כל המנוחות טעונות שמן ולבונה ובאות מן החיטין ובאות סולת. מנחת חוטא, אף על פי שאינה טעונה שמן ולבונה, באה מן החיטין ובאה סולת. זה משלים לנו את הדבר בסיכום מאוד ברור בסוגיית הבבלי. מה הבעיה בשמן? אומר רש"י, שלא יהיה קורבנה מעודר, שהשמן קרוי אור, והיא עשתה בחושך. אי אפשר להביא מנחה של שמן. אומר רש"י, ויתן הלבונה, שהאמהות נקראו לבונה, אמהות נקראו לבונה, שנאמר אל גבעת הלבונה, והיא פרשה מדרכיהן. המקור של רש"י על האור הוא מדרש רבה, שאומר המדרש, לא ייצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה. תניא, אמר רבי שמעון בדין ושתה מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה, כדי שלא יהיה חוטא נזכר לפני מעין הטעונה שלא יהיה קורבנו מעודר. דבר אחר, ייצוק עליו שמן, למה שהשמן אורה לעולם, שהכתוב קראו יצהר, והיא אהבה את האפלה, לא יהיה אורה במנחתה, ולא ייתן עליו לבונה שלבונה זיכרון לאמהות, אילך לי אל הר המור אלו אבות העולם, ואל גבעת הלבונה אלו האימהות. רואים איך רש"י שוזר מדרשי אגדה בתוך פירושו, זה ממש מדהים. ברור שיש דמיון למנחת סוטה, אבל תהום פעורה בין מנחת סעותה וזה. עכשיו בואו נחזור לשאלה המרתקת לגבי מיקום הקרבת המנחה בסדר פרשת הסוטה. בפשוטו של מקרא כפי שהבאתי קודם, ועכשיו אני חוזר, והשקע את האישה את 100 מרים, ולקח מיד האישה את מנחת הקנאות, וקמץ ואחר ישקע את האישה את המים. וישקע את המים. כפי שכתבתי לעצמי, שישבתי וכתבתי את הסוגיה, אין ספק שבפשוטו של מקרא, כתוב מפורש ואחר ישקע את האישה. ממילא ברור שקודם מקריבים, ורק אחר כך משקים. אלא השאלה למה כתוב פעמיים? אז אני חשבתי שההתחלה היא מעין הקרבת הפר, פרשת אחרי מות, שכתוב והקריב, ואחרי זה כתוב ושחט, ברור שהקרבה הראשונה היא לא הייתה שחיטה. אבל השאלה למה התורה כותבת כך? ואני חושב שהתורה רוצה לומר לך, אל תחשוב שיש פה כמה דברים שאין קשר ביניהם. הפרשה הזאת היא ארוגה אחד בשני. המנחה נמצאת בזיקה להשקיה. אם היה כתוב מנחה ואחרי זה השקיה, היית אומר, סימן תביא על המנחה, עכשיו תעשה השקיה. אומרים, לא, לא יכולה להיות השקיה בלי המנחה. ואני רוצה להסביר מה העניין, מדוע לא יכולה להיות השקיה בלי המנחה. לא יכולה להיות השקיה בלי המנחה, כי אתה יכול לבוא ולומר, ההשקיה הזה זה מין עניין של פורנות, של פטנט, של משהו מיסטי, שהדבר הזה עזר מימי המרים. יותר מזה, המים האלה מחקו את המגילה, כבר שם שמיים לא נמצא לכאורה. לא, שם שמיים נמצא, יש צורך להקריב את המנחה. אין השקיה בלי הקרבת המנחה. זה חוזר ליסודות שדיברנו על השבועה בשם. כל הפרשה הזאת זה יסוד של אין לפני השם אלא בשער ניקנור. זה היסוד שדיברנו על פרשת סוטה שנמצאת בפתח ההיכל. לכן יש פה מבנה חייסטי מבריק שבין שתי השקיות יש את המנחה, אבל פי שברור שאחרי המנחה משקים. ואני חושב שיש בזה גם היגיון שאחרי המנחה משקים. מדוע יש בזה היגיון שאחרי המנחה משקים? כי אחרי שאתה משקה להקריב את המנחה, זה כמו ארטילריה אחרי כיבוש היעד. זה תמוה מאוד. וגם בתורה כתוב, אחר כך משקה. לכאורה זה הפשט, תכף נדון בתנאים. זה לכאורה דרך המלך. ואם אני צודק, יוצא שזה לא סתם שהתורה חוזרת. יש פה מבנה עמוק מאוד, ותכף נדבר על התנופה במנחה, אז נבין מה המעשה של המנחה ומה משמעותה, ומה הוסיפו בתורה שבעל פה על מה שכתוב בתורה בתנופה, ומה המשמעות של התנופה, אז נבין כמה המנחה הזאת היא משמעותית כמרכיב מרכזי לפני ההשקיה. המגמה היא לא לפוצץ, המגמה היא להכניס שם שמיים, שזאת מציאות שלא קיימת, כך אני חושב.
לא, לא הבנתי למשפט האחרון. מה הכוונה המגמה לא לפוצץ?
אני לא אמרתי שהמגמה היא לא רק לפוצץ, זה מה שאני מתכוון. יש פה מגמה של שם שמיים שנמצא לכל האורך, הוא מתבטא על ידי שבועה, הוא מתנדה על ידי המנחה, שעצב המנחה, על ידי התנופה, שתכף אני אדבר מה המשמעות של התנופה, זה מכניס אותך למציאות של קשר לקדוש ברוך הוא, ולא רק ביחס לעונש. לא, ברור שהמנחה היה עניין לפוצץ, אני לא חושב. טוב, אבל הציור שלי...
כל הדברים האלה, מתי שבאמת לברר את הסיפור.
זה לא לברר בעולם משפטי, זה ליצור אימה של נוכחות השם, ואפילו את הליגעה הירושלמי הפך לאימה, מתוך קושייה. אני לא חושב שזה הפשט, אבל זה מרתק מה עשה מזה הירושלמי. אבל בתנאים זה לא כל כך פשוט.
למה צריך את זה? מה הסיפור פה? כאילו אם...
מה?
למה צריך את כל המרחב הזה?
כי המגמה של פרשת סוטה היא יסוד המקדש של התמודדות שהדבר הזה לא יהיה. היא לא מטרה נקודתית לפתור את הבעיה של הסוטה הזאת. היא מטרה להכניס שם שמיים בכל המציאות הזוגית. זאת המגמה. שכרגע זה ביחס לזוג הזה. וגם בזוג הזה אנחנו לא יכולים להתייחס רק לצד הפרקטי, זה צד הרבה יותר מהותי. אבל בתנאים זה לא פשוט, ויש כמה גרסאות בתנאים. קודם כל בואו ניגש למשנה. המשנה אומרת, הניף והגיש קמץ והקטיר, והשאר נאכל לכהנים. היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה. דעת תנא קמא, הפוך מכל מה שאמרתי. היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה. מפורש, אחרת נצא להסביר אחרת. רבי שמעון אומר, רבי שמעון במשנה אני מדבר, מקריב את מנחתה ואחר גרי המשקה שנאמר ואחר ישקה את האישה את המים. היא משקה ואחר כך הקריב את מנחתה כשרה. רבי שמעון יש לו לימוד כפול, יש פשט, אבל למה כתבו את זה בהתחלה? בשביל הבדיעבד. הייתי רוצה לפגוש את רבי שמעון ולהגיד לו מה אני חושב על זה. אבל זה דעת רבי שמעון במשנה. בואו נראה דעת תנא קמא כפי שכתבתי לכאורה תמוהה, כתוב בתורה מפורש ואחר ישקה, הירושלמי התמודד עם זה. הגמרא שמבארת את המשנה אומרת הניף והגיש כמצה המשקה ורק מקריב את מנחתה. האקרב הרי כמר סדר מנחות כיצד, הניף והגיש כמצה והקטיר והשאר נאכל הקונים. ובהשקעה גוף הפליגי, רבי שמעון ורבנן, דרבנן סברי משקה ואחר כך מקריב את מנחתה, ורבי שמעון סברי מקריב את מנחתה ואחר כך משקה שנאמר ואחר ישקה, כלומר הרבבלי קיבל את המשנה כפשוטה ואפילו החסיר את הבדיעבד. הירושלמי שמתמודד עם הטעמים של רבי שמעון ורבנן במשנה, מתמודד עם הטעמים. ואומר הירושלמי ככה, מה טעמה דרבנן? ובא ובא. כתוב, ובא ובא מים ערים, בא ובא זה כנראה מיותר, אז יש פה ריבוי שזה קודם. קצת קשה. מה הטעם? בוא נעשה את זה שתראו את זה ברור. מה הטעמה דרבי שמעון? ואחר ישקה. לפחות הירושלמי הוסיף איזה מקור לרבנן, גם אם אני לא מבין אותו עד תום. מה מקיים רבי שמעון תיימה דרבנן? בא ירושלמי ואומר דבר, עושה הצלבה. מה כל אחד יגיד על השני? ובא ובא כולון ולא מקצתן. אבל השאלה יותר מרתקת. מה מקיים רבנן תיימה דרבי שמעון ואחר ישקה את האישה את המים? אומר על כורחה ולא שלא בטובתה. לא נראה לי פשט, לא הבנתי את זה, אבל לפחות אני רואה בירושלמי התמודדות שהוא שואל מה רבנן יעשו עם אתם. מוידי רבי שמעון חכמים שהיא משקה ואחר קריב מנחתה שהיא קשרה. מוידי חכמים לרבי שמעון שהיא קריב מנחתה ואחר קריב השקה שהיא קשרה. אז אם ככה, מה נפקמינה ביניהם? מצווה. רבנן אמרי מנחה היא שהיא בודקתה, מכיוון שרבנן אומרים מנחה היא שהיא בודקתה, אז קודם כל אני משקה ואחרי זה המנחה, זה מכה בפרטי של ההשקיה, וזה דבר מרתק לפי הירושלמי. מה רבנן סוברים? שרבנן סוברים קודם משקה, אתה משקה, אבל המנחה היא הבדיקה. כלומר ההשקיה לבד לא יכולה לבדוק, השקיה היא מנחה היא הבודקת. זה ממש מרתק דעת רבנן בדעת הירושלמי. אנחנו מבינים לפי הפשט שרק המים בודקים, איזה מים של נייר לקמוס, והיו אומרים מים זה לא נייר לקמוס, מים בלי מנחה אינם בודקים, שניהם ביחד הם הבודקים. ורבי שמעון אומר, הירושלמי הזה ממש מרתק, מי שלא למד אותו הפסיד את העולם, רבי שמעון אומר המים היו בודקים אותה ולא זה, ולכן לפי רבי שמעון התפקיד של המנחה הוא לא הבדיקה אלא יש לה ערך עצמי. מה הייתה מה דרבנן מנחת זיכרון מזכרת אבון? זה לפי הירושלמי, וואו, לפי הירושלמי זה אדיר. מנחת זיכרון מזכרת אבון, המנחה היא זו שבודקת. מה הייתה מה דרבי שמעון ובאו בה? מה מקיים רבנן תיימה דרבי שמעון ובאו? מה מלמד שהוא מחלחלים בכל איבריה וכולי? אני מדלג, אבל רואים זה מחלוקת. אבל יש בספרי זוטה מחלוקת אחרת בין התנאים. בספרי זוטה יש משהו אחר. והקטיר המזבחה מקטיר הקומץ והשאר נאכל הכהנים. ואחר ישקה את האישה את המים אחר כל המעשים הללו. מניין אף למעשה יחדית, אני אומר לך, רבי שמעון אומר, נאמר השקעה קודם למנחה, ונאמר השקעה לאחר מנחה, מה אתה לומר אחר אלא אם קדמה מנחה כשרה, ואם קדמה השקעה כשרה. רבי שמעון פה הוא ניטרלי לגמרי, זה שונה לחלוטין מהרבי שמעון שלנו. הדעת הנקמה, מקטיר את הקומץ ואחר ישקה, בדיוק הפוך מהתנא קמא שלנו. כלומר זה גרסה אחרת לחלוטין מה שיש בספרי זוטה, שדעת תנא קמא זה הדרך הפשוטה מנחה, ודעת רבי שמעון שאפשר את שניהם, זה הרבה יותר ממותן. אומר את האמת, לי נראה שהמשנה זה שיבוש והגרסה הנכונה זה הספרי זוטה, אני לא יודע אם אני צודק, אבל בואו ניגש לתנופה. שנייה, אני צריך להביא משהו. אנחנו מוצאים...
אבל למה לקבל את הספרי זוטה? מה? כמובן שהשיטה של רבי שמעון היא הפשוטה, למה לשנות אותה?
של רבי שמעון היא הפשוטה, כן.
למה לשנות?
אני מסכים שהשיטה של רבי שמעון היא הפשוטה, אבל לפי הספרי זוטה, גם דעת רבנן קודם מרכיבים את המלחם ואחרי זה משקיעים. על זה אני אומר. אני אומר, דעת רבנן כדבר מוחלט הוא דבר משונה, הוא מופיע במשנה, הוא מופיע בבבלי, הוא מופיע בירושלמי, אבל באמת אני לא יודע. טוב, כתוב בתורה, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, אמרתי לכם, מדמים את זה לביקורים, והניף את המנחה לפני אדוני והקריב אותה אל המזבח. מי מניף? הכהן. לא כתוב שהיא מניחה. באה המשנה ואומרת, היה נוטלת מנחתה מתוך כפיפה מצרית ונותנה לתוך כלי שרת ונותנה על ידה, וכהן מניח ידו מתחתיה ומניפה. מוזר. המשנה מוסיפה שגם היא מניפה. קודם כל, לפני שאני מסביר למה, זה נראה לי דבר ממש ממש מהותי. הבבלי דן מה המקור להרחבת המשנה בשותפות הסוטה בענפה, ואומר ככה, אמר לרבי אליעזר לרבי יהושע, נדרי, לא תיתי וקרחה עד המפאר שלי ללאה מילתא. אומר, אתה לא מתיישב עד שאתה מסביר לי את הדבר הזה. זה אומר, זה יטריד אותו. כתוב בתורה, מה אתם ממציאים? מה אתה מכניס פה את הסוטה? תסביר לי מאיפה אתה יודע את זה. מניין למנחת סוטה שטעונת תנופה? מנהלן. מנהלן? אקטיב. בבעלים מנהלן? מה השאלה בבעלים? מאיפה אנחנו יודעים שהסוטה היא בעלי הקורבן, היא גם היא מניפה. את היא היד יד משלמים. כתיב אחר ולך ככה כהן מיד האישה וכתיב אתם ידיו תביינה. מכאן כהן אף אהלן כהן. מה להלן בעלים אף כאן בעלים. הכיצד מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף. אז זה עניין הדרשה, שחכמים ראו צורך להוסיף שגם האישה מניפה. בירושלמי יש דיון חביב, שזה לכאורה לא מכובד שהכהן מחזיק מתחת ליד של הסוטה. מי כתב ולקח מיד האישה מנחת קנאות, וכי על ידו הוא מניף ולא על ידה הוא מניף. למכאן שהוא נוטלה מתוך כלי חול ונותנה בכלי שרת, וכהן מניח את ידו תחתי המניפה. ואין הדבר כאור, מביא מפה ואינו חוצץ, מביא כהן זקן. אפילו תימר ילד, אין יצערה מצוי לשעה. נעזוב כרגע את השאלה ואת הפתרון, מה שאני אבל לומד מזה, שחכמים ראו עניין שגם היא תיכנס למשחק. מדוע חכמים ראו שהיא תיכנס למשחק? אז אני רוצה להגיד, יש משנה במסכת זבחים, בפרק 14, מה בין במת יחיד לבמת ציבור? סמיכה ושחיטה צפון ומתן סביב ותנופה והגשה. יש כמה דברים שאינם נמצאים בבמת יחיד. מה המכנה המשותף בין כל הדברים האלה? לפני השם. בסמיכה כתוב לפני השם. צפון, כל יסודו, ההצלה של ימין שמאל וקו האמצע, זה נוכחות השם, וממילא אין צפון בבמת יחיד. צפון זה רק בבמת ציבור. מתן סביב, הסברנו, זה עצם נוכחות השכינה. בבמת יחיד אין נוכחות שכינה, וממילא אין אש תמיד, ממילא אין מתן סביב. תנופה והגשה גם הם. מה היסוד של התנופה והגשה? היסוד של התנופה והגשה, לעניות דעתי, זה רק בבמת ציבור, מכיוון שאין לנו לפני השם, אלא בבמת יחיד. עכשיו, אם כך, עוד לפני שאני מתחיל בכלל, תנופה יסודה בלפני השם, ולכן, מכיוון שהסוטה, כל העניין זה לפני השם, לכן את מנחת הסוטה צריך להניף. אסביר יותר מזה. כאשר אדם מביא קורבן, עקרונית האדם הוא זה שמביא את הקורבן. יכול להיות מצב שברגע שהוא מביא את הקורבן הוא מתנתק מן הקורבן, לדוגמה קורבן גוי, ברגע שהוא מביא אז יש ניתוק בינו לבין הקורבן. לא רוצה להאריך כרגע במעמד קורבן גוי, זה נושא מרתק, ומוישי רוזין דן בזה בנזר הקודש בצורה מפליאה, אבל זה לא נושא שלנו. עכשיו הסוטה הזאת, תנסו לחשוב, היא חטאה, היא מנותקת ממקור הקודש, באים ומעמידים אותה לפני השם, אנחנו לא מאפשרים שהכהן יניף, למה? כי אז אני מנתק אותה, ואני דורש שגם היא תניף, כי אנחנו לא מאפשרים שלא תהיה נוכחות השכינה בתוך העניין, וזה נמצא סנדוויץ' בתוך ההשקיה.
אברהם, אני, לעניות דעתי זה מאוד קשור למזכרת אבון, האבון הוא שלה, והיא צריכה להיזכר לפני השם. עכשיו השאלה, מה זה מזכיר? אם זכות זה מזכיר, אם זכות זה מזכיר?
נפלא מאוד, כל זה אני מכניס בתוך העניין. בשביל לגמור לפצח את זה, אנחנו צריכים לראות איפה מופיע התנופה במקרא, ולמצוא מה המכנה המשותף בכל המנחות שנמצאות במקרא. אז יש לנו בשמות, בפרק כ"ט, ואת אהרון בנם דקחי ולקחתם בגדים, איפה זה? בעניין הכהנים כתוב שמניפים אותם. ברור שהתנופה זה משהו שמקרב אותך לקדוש ברוך. בעניין בזבח שלמים יש תנופה. מדוע בזבח שלמים יש תנופה? כי את השלמים אתה מקריב בשביל לאכול בקדושה, אז אתה יכול להתנתק מהקודש, לכן בשלמים יש תנופה. בשבעת ימי המילואים יש תנופה, זה ברור. בקיצור, יש לנו תנופה בכל המקרים, מניפים את הלוויים. התנופה וההגשה זה ההתקשרות אל הקודש, זה כל יסוד התנופה וההגשה, ולכן מנחת סוטה צריכה תנופה. באו חכמים ברוח קודשם ואומרים שלא יהיה מציאות שהכהן מניף והיא תהיה מנותקת מזה. אמר רב תומר, מנחת זיכרון מזכרת אבון, אני מחייב שהמנחה שלה, שהיא לשמה, היא תהיה קשורה אליה כל הזמן, ולכן היא מחזיקה את המנחה כל הזמן, היא לא משחררת. המשנה אומרת כדי להגע, אני חושב שזה לא רק כדי להגע לפירושן מאימה, ואני חושב שזה לא רק זה, אלא יש עניין שהיא עם כל החול תעמוד לפני השם, ורק אחרי זה יקדשו את זה, ואחרי זה היא צריכה להיות שותפה בענפה. זה מה שאומרת המשנה בניגוד למה שכתוב בתורה, כי המנחה היא באה לתת את חותם הקודש בהשקיה, והמנחה היא הסנדוויץ' במבנה החייסתי בין שתי ההשקיות, זה סוד המנחה. נתפלל באמת שנזכה להקריב קורבנות ולא מנחת סוטה, אבל שנדע גם לעמוד לפני השם גלויים בוידוי נעמד, כיצד יתוודה לפני האל ברוך הוא. האדם בורח, נמצא במסתרים, הסוטה נמצאת בחושך במסתרים, וכל פרשת סוטה באה להעמיד אותה פנים בפנים מול הקודש, מול המזבח, בשער ניקנור, פתח ההיכל, פרשת סוטה. זה סוד החזרת האמון. בלי שם שמיים אין אמון בעולם. נתפלל שנחזיר את האמון לעולם, ובעזרת השם שבוע הבא אנחנו לומדים אחת הפרשיות המרתקות ביותר שיש, את פרשת ברכת הכהנים, אחת הפרשיות החשובות, שלפי חלק מהמקובלים זה שייך לכתר, כפי שמופיע באחד מהספרים שכחתי איך קוראים לו. בקיצור, אז נלמד ביסודיות את ברכת כהנים, ולגמור את הזמן מתוך ברכת כהנים זה נראה לי מרתק ביותר.